סוף דף קוף זין בפרק יוד בנתיב העבודה. המהר"ל מברר את עניין ההשתחוויה בתפילה, ועכשיו הוא מביא גמרא ממסכת בבא קמא. בפרק קמא דבבא קמא, תניא, שדרו של אדם, השדרה, עמוד השדרה, לאחר 7 שנים נעשה נחש. לא נעים. והנמילה, דלה קרע במודים. אתמול אנחנו למדנו שכל אדם צריך להשתחוות בתפילת העמידה בשתי ברכות, בברכת אבות ובברכת ההודאה שמתחילה במודים. אז אם אדם לא קורע, לא משתחווה בברכת מודים, השדרה שלו, עמוד השדרה שלו, ככה חכמים מסרו לנו, לאחר 7 שנים נעשה נחש. טוב, זה כמובן דברה גמרא מאוד תמוהה, וצריך להבין מה העומק. אתם יודעים שרבותינו הסתירו סודות בדברים לפעמים תמוהים. עכשיו, יש אנשים שמחליטים שמכיוון שהדברים הם תמוהים, אז דברי רבותינו הם באמת תמוהים. ויש מי שמבין שחכמים עשו תרגיל, שהם בכוונה הסתירו סודות גדולים בדברים תמוהים, כדי שמי שלא ראוי לא יבין. בזה תורח המהר"ל כל הזמן להסביר שחכמים הסתירו דברים מאוד עמוקים בדברים שלפעמים לא מובנים בכוונה, כדי שאדם לא ילמד בלי מפתחות. צריך מפתחות כדי להבין את דברי חכמים. בכל דבר צריך מפתחות, כמובן. אבל בדברי אלוקים חיים קל וחומר צריך מפתח. אז הוא, זה עשה עבודה נפלאה, להסביר לנו את דברי חז"ל באגדות ובמדרשים, לתת לנו מפתחות של הבנה. רק מתוך עבודה מאומצת אדם יגיע לעומק העניין. ודבר זה, הנה הוא עכשיו יסביר למשל אחד מן הדוגמאות. הדבר התמוה הזה, עמוד השדרה של אדם יהפוך להיות נחש אחרי 7 שנים, מה זה הסיפורים האלה? בגלל שהוא לא קרא במודים. ודבר זה, כי הנחש היה הולך בקומה זקופה, שהיה מלך שבחיות, ונטל השם יתברך זקיפה שהיה לו מתחילה, מפני כי היה מסית האדם, עד שהיה מין וכופר בעיקר לגמרי, כמו שאמרו זכרונם לברכה במסכת סנהדרין, והיה מסיתו שלא יכרע האדם אל השם יתברך כלל. ולכך, כאשר נתקלל הנחש, כללה שלו, על גחונך תלך. שהיה, מה הקדוש ברוך הוא עשה? שיהיה בטל זקיפה שלו. ולכך, מי שאינו קורע לפני השם יתברך, נעשה גם כן שדרו שלו נחש, שביטל זקיפתו בשביל זה. אז המהר"ל מתחיל להסביר דברים עמוקים. וכדי להבין את דברי רבותינו, מסתבך צריך להבין את הכל מההתחלה. אתה לא יכול לתפוס דברים באמצע. מי שרוצה ללמוד, צריך ללמוד את הדברים משורשם. זה סדר לימוד נכון. אתה לא יכול להתחיל פתאום באמצע סוגיה, קופץ באמצע גמרא, הוא כבר רוצה להבין את הכל ולדעת את הכל. צריך בשביל זה להקיף הרבה דברים. אז בוא נזכור, אומר המהר"ל, מה היה בתחילה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, התורה מספרת שהיה נברא כזה, מין נברא כזה, שהוא היה מסוגל להכשיל את האדם, והאדם היה התפתה להקשיב לדבריו. עכשיו, כולנו מבינים שאותו נברא, המכונה נחש, במעשה בראשית, זה לא הנחש שאנחנו מכירים מן התמונות של היום, או שפגשנו פעם בשבילים. כי אני מתאר לעצמי שאדם, כן, היה לו קשה להתפתות אחרי איזה מין יצור כזה שזוחל, כן, באיזה שביל וכולו מגיל, ובכלל לא רק שהוא מגיל, הוא גם מפחיד, ואתה לא עכשיו תתחיל לנהל איתו שיחת רעים. שלום גברת חווה, מה נשמע, איך את מרגישה היום, ואיך את נראית טוב וכו'. זה לא ייתכן בכלל. אלא ברור שמדובר בנברא שהיה שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים. ואכן, רבותינו מגלים בתורה שבעל פה, שהיה מדובר בנברא שונה מאוד, שעמד על רגליו, והיה בשיוך קומתו של אדם, והיה יכול לדבר עם האדם, והאדם מצא עניין בלשוחח עמו. במקרה הזה מדובר בחווה, אבל זה לא משנה. חווה זה חלק מאדם הראשון כידוע, נכון? וזה היה, בקיצור, מדובר בנברא אחר לגמרי. הנברא הזה, יסודו רע. אבל היו לו, הוא יכול היה לפתח תקשורת. גם היום יש דברים כאלה, אנשים רעים, שמדברים איתך מאוד יפה. מדברים איתך יפה, בצורה מכובדת, מנומסת. גם יודעים לנהל איתך שיחה. ויש להם תיאוריות שלמות. הם יכולים לענות לטענות שלך. ואם אתה תקשה קושיות, הם יודעים לתת לך תירוצים. וככה היה אותו נחש. איך הוא היה נראה בדיוק? אנחנו לא יודעים, כי הוא נעלם. אבל היה נברא כזה. ויכול להיות שהיום הוא מתגלה בכל מיני צורות, אבל לא, אנחנו, את תמונת, בדיוק איך הוא היה, צילום של אותה תקופה, אין לנו. לא היה מה לעשות, לא היה צלם, שצילם את אותו נחש, איך הוא היה בדיוק נראה, זה באמת לא כל כך חשוב, כי כל מה שמסופר במעשה בראשית, זה עקרונות. זה בירור ערכים. זה פחות חשוב, אמנם היום בעיתון, הכי חשוב, זה דווקא הדברים הלא חשובים, כמו שאנחנו שומעים כל יום, שופכים עלינו טונות של זבל. פעם, הדברים, מה שבאמת היה חשוב, זה היה עקרונות. אז היה נברא כזה. עכשיו, הנברא הזה, הוא הצליח להביא את האדם למצב מאוד חמור. אדם הראשון קיבל ציווי אלוקי. והוא הצליח לעטות אותו, להשפיע על רצונו. הוא הצליח לעטות אותו מהציווי האלוקי, עד כדי כך שאדם מרד בבורא. במי שברא אותו, ולימד אותו, והדריך אותו, ורצה להשאיר אותו בגן עדן. הוא הצליח להביא את האדם למצב של מרד. עד כדי כך שרבותינו אמרו דבר חמור מאוד. שהאדם הראשון הפך להיות מין, כופר, כופר בעיקר, דברים מאוד חמורים, דברים קשים ביותר. על אדם כמו אדם ראשון, ואדם הראשון זה לא היה אדם סתם. זאת אומרת, יש דבר כזה שמסתתר בעולם, שיכול לפתות את האדם, ואפילו להביא אדם גדול לעשות דברים חמורים. ואז הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. כיוון שאותו נברא השתמש בכוח שלו, של קומה זקופה. להיות בעל קומה זקופה זה יתרון לא רק פיזי, אלא גם זה יתרון ערכי. כמו שכותב האור החיים הקדוש בתחילת פרשת ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם, אומר האור החיים הקדוש, ככל שנברא יש בו יותר קדושה, הוא יותר זקוף. זה שייך למדרגה של קדושה, העניין של זקיפות קומה. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר פרשת בחוקותיי, והולך אתכם, קוממיות, אומר רשי, קומה זקופה. למה? מה טוב בהחלט בקומה זקופה? שהראש למעלה. המקום החשוב הזה, מקום המחשבה, הוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמי. אז הקדוש ברוך הוא החליט לדכא את הנברא הזה, שנקרא הנחש. שהוא משתמש בקומה זקופה שלו לדבר מאוד רע. מה? להיות בגובה עיניים עם האדם. זה, מה, זה הניצול לרעה שעשה הנחש הזה. שהוא אמר, אני באותו, אנחנו שווים. באותו גובה, גובה עיניים. כן? הרשות מרימה ראש, ככה זה נקרא, להרים ראש, והיא מרגישה שיכולה לדבר שווה ושווה. זה מה שעשה הנחש. איך הקדוש ברוך הוא דיקה את הנחש? הוא ביטל ממנו קומה זקופה. על גחונך תלך. זאת אומרת, בקיצור, הוא עשה לאדם טובה בזה שהוא עשה את זה. זאת אומרת, איך אתה מתפתה לאדם שהוא הרבה למטה ממך? אתה מתפתה לנחש שהוא בסך הכל זוחל עלוב. זה לטוב. זה ככה תמיד הקדוש ברוך הוא מתקן את הדברים. כשמנצלים לרעה יתרון מסוים, אז הקדוש ברוך הוא מבטל את היתרון הזה. זה התיקון אמיתי. אם אתה רואה שאתה נותן למישהו רובה, והוא משתמש ברובה נגדך, אז מה צריך לעשות? צריך לקחת ממנו את הרובה, נכון? אתה לא תגיד, באמת, הפעם השתמשת לא טוב ברובה, אז הוא לא ניתן לך עוד רובה, אולי תשתמש הפעם הבאה, בזה יותר טוב. זה עיוולת לעשות את זה. אלא מה? אז אם כן, מה שקרה, הוא על גחונך תלך. אז מה עכשיו חזל מלמדים אותנו? אתם מבינים שבום דברים בשחק כל לאט לאט, מבינים שהם דברים הרבה יותר עמוקים ממה שחשבנו, שכשאדם לא קורע במודים, מה בעצם הוא מסמן בזה שהוא לא משתחווה לפני השם? אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, אני לא כפוף לאף אחד. זה מה שהוא בא להגיד כשאדם לא משתחווה במודים. כשאנחנו משתחווים במודים, מה אנחנו אומרים? אנחנו מודים שאנחנו כפופים לבורא. שאנחנו מוכנים, כמו שלמדנו אתמול, אנחנו מוכנים וערוכים לעשות את רצונו. אנחנו עבדי השם. אבל אם אדם לא משתחווה במודים, אז מה הוא אומר? אני לא משתחווה. אני לא נכנע. אני לא מקבל הוראה מאף אחד. חזרנו לתקופת הנחש. אם אדם לא קורע במודים, הוא בעצם אומר שהוא חוזר לתקופת הנחש. לכן, מה יהיה באמת עונשו? התגלתה הנחשיות שבו, באדם. כי מאז חטא אדם הראשון, בואו נבין דבר קצת יותר לעומק. בזה שהאדם הקשיב אז לנחש. הוא הראה שיש לו איזו הזדהות מסוימת עם הדברים של הנחש. אתה לא מקשיב לדבר שאתה בכלל לא מזדהה עמו. לפעמים אתה רואה, אתה מתחיל, וזה, מה, בוא נשמע מה הוא אומר. הוא אומר דברי תועבה. באמת? בוא, רק רגע, אני רק אבדוק, רק אני קצת אקשיב, ורק כך אני אחליט אם זה שווה או לא שווה. אז אתה מזדהה, אתה כבר מראה הזדהות, אתה כבר מראה שיש לך עניין בזה. בעצם העובדה שאתה כבר מוכן להקשיב ולשמוע ולנתח וכו' וכו', אז זה סימן שיש לך הזדהות מסוימת. וככה מצליחים להפיל אנשים בפח. מה אומרים להם? זכות הציבור לדעת. בוא תקשיבו, קצת רק תקשיבו. אחרי תחליטו אם זה בסדר, בטח תגידו בסוף שזה לא בסדר, נכון? אבל קודם כל, לפני שאתה מחליט שזה לא בסדר, בוא, תשמע, תקשיב, תאריך, אתה בן אדם נבון. ואז אחר כך תחליט. אבל אתה מזדהה. אתה כבר שייך לזה. לעומת שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אתה מוכן ללכת לשמוע על הנחש שאומר לך, אל תעשה מה שהשם אומר לך. אז אתה כבר מזדהה. אז יש באדם, מאז הסיפור של חטא אדם הראשון, יש באדם בפוטנציאל צד מסוים של הזדהות עם הנחש. שמה העבודה שלנו במשך הזמן? להתגבר על זה ולהתנער מזה ולדחות את זה, ומה פתאום? חס ושלום, אין לנו שום הזדהות עם צד כזה במציאות. אנחנו לא רוצים כלום, אנחנו לא רואים שום פנים ואופן, לא רוצים לשמוע על זה. אבל אם אתה לא קורע במודים, או, הנה זה חוזר. אתה לא מוכן להתכופף לפני השם. אתה לא רוצה, אתה לא מוכן לעשות עשה רצונך כרצונו. אז הצד הנחשי שבאדם מתעורר. ולכן, לכן חכמים, איך מצאו את הדרך הזה להגיד, תיזהר, אתה בסכנה. הצד הנחשי שבך יכול להתעורר. איך מצאו חכמים להגיד את זה? שאחרי 7 שנים, תכף נראה למה 7 שנים, העמוד, השדרה של האדם נעשה נחש. כלומר, הצד הנחשי שבאדם יכול להתעורר, לקום לתחייה. מה שואלים פה? הכוונה שעמוד השחידה יהיה כנרש בפועל. כלומר, שאדם ילך כפוף, או שזהו עניין רוחני. כך שואלים אותנו. כלומר, מה שחכמים אמרו כאן בבבא קמא, שעמוד השדרה שלו יהפוך להיות נחש, האם הכוונה שפתאום אנחנו נראה נחש ונדע לזהות שזה היה עמוד השדרה של מישהו, או אם הכוונה לעניין רוחני. טוב, אז אנחנו נתקדם בלימוד המהר"ל, ונקבל תשובה לשאלה הזאת. אבל אנחנו כבר מתחילים להבין שזה פה בעיקר עניין רוחני, שהאדם צריך מאוד להיזהר. ממה? שצד הנחש שבמציאות לא יתעורר. כי יש דברים שמעוררים באדם את הצד הטוב. יש דברים באדם שמעוררים את הצד האצילי. יש דברים שיכולים לעורר את הצד המלכותי. באדם, הצד האנושי, הצד צלם אלוקים שבו. אבל יש דברים שבמקום לעורר את הצד הזה באדם, הם יכולים לעורר את הצד הנחשי שבאדם. ארמומיות ושפלות וארום כמו נחש ומסוכן כמו נחש וארסי כמו נחש. אז השאלה, איזה סוג אדם זה? ולנו יש הדרכה של תורה. מה אנחנו עושים? כשאנחנו לומדים תורה, ואנחנו מקיימים מצוות, אנחנו מתפלאים וקוראים במודים, אנחנו אומרים, מה פתאום? אצלנו לא קיים דבר כזה. אנחנו מוכנים להשתחוות לפני השם, לעשות את רצונו. זה מה שמסביר כאן המהר"ל. ולכך, כאשר נתקלל הנחש, כללה שלא מהי על גרחונך תלך, שיהיה בטל זקיפה שלו, כלומר הקדוש ברוך הוא ביטל את חשיבותו, הקדוש ברוך הוא נשא לנו מתנה, שהוא הראה לנו שכל דבר שהוא נחשי הוא שפל. מהיום כשאדם נתקל במציאות, בדברים שפלים, לא יפים, מכוערים, מה הוא יודע? שמה הנחש מסתתר. כי פעם זה לא היה ככה. פעם הדברים הרעים היו מסתתרים גם בדברים יפים. אז לאדם הייתה בעיה. הוא כבר לא ידע להבדיל. אבל איך הקדוש ברוך הוא עשה? הוא אומר ככה, בוא אני אלך ללמד אותך כלל. אני קיללתי את הנחש. זאת אומרת, כל דבר שנראה לא טוב, לא יפה, שפל, מכוער, לא מוסרי, זה נחש. כדי שלא תתבלבל. חבוד.
אבל אנחנו יודעים שיש, כן, מה שנקרא, יצר בקדושה, או שהיצר בא מאחור, אבל לא מפנים.
בקיצור, אתה רצה להגיד שהיצר יודע גם להתחפש. כן, זה נכון, אבל אתה תמצא תמיד צד שפל. אדם יכול להתבלבל זמנית, אבל תמיד יהיה צד כזה שאתה תוכל לזהות אותו, כי הקדוש ברוך הוא עשה את המתנה הזאת לאדם. שלא יהיה מצב כזה שהרע לגמרי יוכל להתחפש בטוב. יכול להיות שלפעמים בטוב מסתתרת נקודה שהיא לא טובה. אבל שהרע לגמרי יראה תמיד טוב מההתחלה ועד הסוף, השם לא נותן. זה נקרא על גחונך תלך. תמיד יהיה צד שתוכל לזהות, לא יכול להיות שזה טוב. לא יכול להיות. שפעם היה אדם שהוא עשה את עצמו, טען על עצמו שהוא אדם חשוב ואדם גדול וכו', והתחילו להתלהב ממנו וללכת אחריו. יש רב אחד שהלך, ואנשים היו מאוד בבולבלים, כמה לפני מאות שנים, והתחילו וזה, וכלו, היו שמועות שהוא המשיח, וכו'. ויש אנשים שהתחילו ללכת אחריו, וכן, בדעה, הוא יודע מה דברים, הוא גאון, יש לו המון ידיעות גם ביסודות התורה וכו'. יש רב אחד שהלך, בלי להגיד לאף אחד, עקב אחריו. ויום אחד הוא גילה שהוא לא מדקדק בסעיף אחד בשולחן ערוך. ואז מיד הוא פרסם, תדעו לכם, שקר, הכל שקר. אמרו לו, איך אתה יודע? הוא אומר, לא, זהו. מזלזל בסעיף אחד בשולחן ערוך? נגמר הסיפור. מה? זהו, נגמר הסיפור. תמיד יהיה משהו שיבוא ויגיד לנו, תזהר, יש פה נחש. זה נקרא על גחונך תלך. קדוש ברוך הוא בכוונה גרם לך שהרע יתגלה משהו בשפלות שלו. ולכך, מי שאינו קורע לפני השם יתברך, נעשה גם כן שדרו שלו נחש, שביטל סקיפתו בשביל זה. זאת אומרת, מה הכוונה? מה הכוונה עכשיו אומר המהר"ל, שעמוד השדרה שלו יהפוך לנחש? הכוונה שאין לו תקומה. הכוונה שהאדם הזה אין לו מקום מכובד. מדובר בשבע שנים אחרי שבע שנים אחרי פטירתו. אין לו מקום מכובד. זה הכוונה שהשדרה שלו נעשית לנחש. ודווקא השדרו שלו, למה חכמים הלכו לחפש דווקא את עמוד השדרה? מפני כי זקיפת האדם היא בשדרו שלו, ולכך שדרו שלו נעשה נחש, שגם הנחש, בשביל שהיה מסית האדם, שלא יהיה נכנע אל השם יתברך, ולא יכרע לפניו, נתקלל בשביל זה על גחונך תלך, שילך שלו בזקיפה. כלומר, זה בעצם מידה כנגד מידה. זה מראה שלא מתאימה לך זקיפות קומה. אדם כזה שלא מוכן להיכנע לפני השם, הוא מוכיח שזקיפות הקומה היא רק אשליה אצלו. יש זקיפות קומה אמיתית, ויש זקיפות קומה שכשאדם בחיים, לפעמים, מכבדים אותו, ונותנים לו כבוד גדול, וכו' וכו'. אבל השאלה האמיתית זה לא מה קורה בחייו. זה בעולם שהרבה פעמים אדם יכול להתחפש ולשחק בכאילו. השאלה האמיתית היא מה קורה כשאחר כך יתפרסם שמו של אדם בעולם. טוב שם איש בן טוב. ואז כידוע הצדיקים אפילו במותם קרויים חיים, והשם שלהם מתפרסם הרבה יותר אחרי מותם עוד מיישר בחייהם, וכולם לומדים ממעשיהם, ויש להם זקיפות קומה עצומה. הם ממלאים את כל חלל העולם. רש"י ממלא את כל חללו של עולם, רמב"ם ממלא את כל חללו של עולם. וזה כתוב פה שהוא לעומת זה מתבטלת שדרתו. הכוונה, משהו היה נחשב כמכובד, משהו היה נחשב כאדם גדול, שהייתה לו זקיפות קומה, זה כמו מנהיגים מסוימים, כן? הם היו מנהיגים וכולי, אחרי מותם פתאום מפרסמים מה שהם היו, מה שזה, יש אנשים שעוד בחייהם כבר מספרים אחרי זה, יש היום חוק שאחרי 50 שנה מפרסמים את הכל, אז פתאום מתגלים על כל מיני אנשים שהיו מפורסמים בזמנם, כן? אחד כזה עכשיו, שהרב ציודה היה קורא לו בעל הגויה, שעכשיו התפרסם, הוא עוד בחיים, התפרסם איך הוא היה, איך הוא זלזל בחיי בישראל, ודברים נוראים, והוא נורא מתבייש מזה היום שמפרסמים את מה שהוא אמר על היהודים, על עמו בעצם, וזה הכל, הכל מתברר שהכל, מה שהיה, זה הכל היה הצגות, הכל היה, אבל הוא אדם, היה אדם לא מוסרי, ודברים חמורים ביותר, הוא אמר, והכל מתבטל, זה נקרא שהשדרה שלו, אופי לדעי נחש, הכוונה שכל תוקף, מלכותו וגבורתו, הכל מתברך שזה סתם בלון נפוח. ועכשיו הכל, כולם מבינים איזה מין סוג אדם הוא היה וכו' וכו'. והיו אנשים שהיו מאוד מתפעלים כשהיו לו תפקיד וזה היה רץ בכל העולם. כולם היו מקבלים אותו ומקבלים אותו בשטיח אדום והיו עושים לו כבוד מלכים ומה לא. ועכשיו פתאום מפרסמים מי הוא היה, מה הוא עשה ואיזה דברים הוא היה אומר על עם ישראל. זה נקרא שהעמוד השדרה שלו הופך להיות נחש. הכוונה, הכל מתגלה, כן.
מה בעצם מתכוון לזה? אתה יכול לחזור לזה? שהעמוד השדרה שלו
הפוך. הוא מתכוון לומר שבסופו של דבר, כל מה שעמוד השדרה זה מסמן ערכו של אדם. למה? כי זה נותן לו זקיפות קומה. זה מבדיל את האדם מבעלי חיים. במה נבדל האדם מבעלי חיים? שהבעלי חיים הולכים על ארבע, והאדם הולך על שתיים. בזכות מה אדם יכול ללכת על שתיים? אתם יודעים שזה פלף שאדם יכול ללכת על שתיים. מבחינת פיזיקה, זה בכלל דבר לא פשוט, ללכת על שתיים. כל הנבראים הולכים על ארבע, זה הרבה יותר נוח. נותן הרבה יותר אחיזה, נכון? פתאום אדם הולך על שתיים, קומה זקופה. כשהתינוק זוחל, אחר כך כולם מצפים ומחכים שיתחיל ללכת. ילד הולך, כולם מתפעלים, חגיגה גדולה. זה ערכו של האדם שהוא מזדקף, שבעצם הוא מסמן ערך מסוים, כיוון שיש בו צלם אלוקים, אז יש פנים אל פנים, אפשר לראות את פניו. הבהמה הולכת על ארבע, אתה לא רואה את הפנים שלה, הפנים שלה כבושים בקרקע, אבל הפנים של האדם קדימה, ראשו מגיע שמיימה. ואם מתבלט, ואם האדם הזה הוא לא בא לערך, הוא באמת לא נכנע לפני השם, אז אומר המהר"ל שמה פירוש הדבר שעמוד השדרה שלו הופך להיות נחש, שהוא מאבד את שיוך קומתו, שכמו שהקדוש ברוך הוא ביטל את שיוך קומתו של הנחש, על גחונך תלך, גם האדם מאבד את שיוך קומתו, גם מה שהיה נחשב ערכו, מתברר כלא ערך, כדבר לא אמיתי, כדבר שהיה בעצם רק מזויף, כי ניצלת את היתרון האנושי שלך לדברים לא טובים, אז הכל מתפרסם עכשיו. זה נקרא שעמוד השדרה שלו הופך להיות נחש, כלומר גחונך תלך, אתה לא שווה יותר מאשר אותו נחש שזוחל על גחונו.
אז זה עוד אחת תמיד שחכמים אמרו לנו ללכת לא בקומה זקופה.
יפה מאוד. מי מראה הכנעה? מי שיש לו קומה זקופה. וזה הכוונה. הכוונה שאדם בעל ערך, הוא צריך להיות בעל מידת ענווה. וככל שהאדם הוא יותר גדול, אז הוא מראה יותר ענווה. והאיש משה ענב מכל אדם. מי שבאמת אין לו ערך, אז מה הוא מנסה לעשות? לתפוס ערך. לכן הוא ילך ככה, כולו נפוח, כדי להראות, אני שווה משהו. אבל מי שבעל ערך, הוא לא צריך להוכיח. אז הוא מוכן ללכת בהכנעה, כי ערכו האמיתי שמור לו. זה עובד הפוך על הפוך. זה שיטה של הפוך על הפוך. מי שבעל ערך אמיתי, הוא לא צריך להילחם על ערכו. אז הוא יכול להראות הכנעה וענווה כלפי אחרים, כלפי זולתו, כלפי מוריו ורבותיו.
זה לא מין חסרון כזה?
מה?
זה לא מין חסרון כזה? שאתה רואה בן אדם שהוא אמור כביכול להיות גדול במעלות, והוא הולך בצורה כפופה, שזה יותר דומה ל...
לא, הוא גדול במעלות, לכן הוא יכול. כמובן הוא לא הולך כל הזמן כמו אחד מסכן. אבל הוא לא מפגין את היתרון הזה, כי הוא לא צריך להפגין אותו. אמרו חכמים ככה, אדם ריק, למה הוא דומה? לבקבוק שיש בו מטבע. אתה יודע מה קורה כששמים מטבע בבקבוק? ואתה מנער את הבקבוק? זה עושה המון רעש. אבל אם הבקבוק לגמרי מלא ותנענע אותו, מה תשמע? תשמע כלום. כלומר, מי שבעל ערך, הוא לא צריך לפרסם את ערכו. אבל מי שלא בעל ערך, עושה המון רעש. מה הוא יודע ומה הוא זה וכו'. זה העניין. אדם בעל ערך, הוא לא צריך להפגין את ערכו. אז הוא מוכן, זה בדיוק מה שמסביר המעל. הוא מוכן להיכנע לפני השם. הוא בעל ערך אמיתי, ועד רבה. זה שיוך קומתו. שהוא מוכן להיכנע לפני השם. הוא עושה את רצונו כרצון השם. ולכן הוא מוכן להיכנע לפני השם. אבל אדם שלא בא לערך אמיתי, אז הוא יגיד, אני אקנה, אני אתכופף, אני אקרב במודים, מה פתאום, מי יגיד לי מה לעשות? אז זה מצב שבו האדם הוא מנסה להפגין את ערכו, ואין לו.
אז
באדם
שהולך בצורה
כזאת
עם חליפה או בראש זקוף, או לפעמים הוא יכול להיות ראש בריקן טוב, או מדבר בצורה יפה, אז דבר רק אם יכול? זאת אומרת שזה בדיוק ההפך משהו?
לא, תלוי מה. כל דבר צריך להיבחן לפי האמת. לפעמים תלמידי חכמים, מה שלפעמים הם נוהגים גינוני כבוד מסוימים, זה כדי לתת כבוד לתורה. זה לא לעצמם, אבל גם כשהם נותנים, הם נוהגים גינוני כבוד מסוימים, אתה יודע להבדיל מתי גינוני כבוד האלה נועדו לכבוד עצמם, חלילה, ומתי הם נועדו לתת כבוד לתורה. זה, אתה, מי שמנסה לתפוס מקום שאינו שלו, מיד זה נתפס, מיד זה נראה, מיד אפשר להרגיש שזה אצלו, שהוא מנסה לתפוס מקום שאינו לו. זה כל העניין. מי שמנסה לתפוס גדולה כשלא מגיע לו גדולה, מה קורה? הוא נופל. זהו, זה מה שכתוב פה. הנחש ניסה לתפוס מקום שאינו שלו, אז הקדוש ברוך הוא אמר, על גחונך תלך. אתה, מה שהיה לך אתה תפסיד. זה מה שעלול לקרות כשאדם מנסה לתפוס מקום שאינו שלו. גם מה שיש לו הוא עלול להפסיד. זה על גחונך תלך של הנחש. בהתחלה היה לו, הוא היה נברא, הולך על שתיים, קומה סקופה, ניצל את זה לרע, זה יצא הפוך. ויש לך לדעת, כי ראוי האדם שיהיה נחש, כאשר לא קרה במודים, וזה כי האדם יש לו שייכות אל הנחש. שאם לא היה לאדם שייכות על הנחש, לא התחבר הנחש של האדם להיות מסית אותו, ולא היה בה הנחש של חווה. כלומר, יש צד מסוים באדם שיכול להזדהות עם הנחש. צריך זהירות, צריך שמירה מזה. וראיה לזה שיש לאדם שייכות על הנחש, כי האדם היה מלך על התחתונים, וכן הנחש היה מלך בחיות, בתחתונים קודם שנתקלל. והיה אדם בלבד הולך בקום הסקופה, וגם הנחש היה הולך בקום הסקופה קודם שנתקלל. וכך אמרו במסכת סוטה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי הנחש יהיה מלך על כל בהמה וחיה, עתה ארור מכל בהמה וחיה. אני אמרתי שילך בקום הסקופה, על גחונך תלך. הוא אמר, אהרוג את האדם ואשא את חווה, ולפיכך, ואיבה השיט בינך ובין זרו. הרי שהיו דומין עד שהיה רוצה לשא חווה. ודבר זה קודם הכללה, שהנחש יש לו דמיון וקירוב אל האדם, והאדם אל הנחש. יש דבר כזה, הזדהות כזאת. קרבה מסוימת.
בנחש רצה להחתיא את חווה בגלל שהיא תכתה, ואז היא תעזוב את אדם כי היא לא ברמה שלו. אז כאילו הוא הבין שאדם הוא מעלה.
קשה? כדי מה לעשות?
כדי להחתיא את חווה.
כדי להשתלט על חווה. זה מה שהוא רצה.
אבל הוא הבין שהוא פחות מהאדם.
מי?
הנחש.
נכון, אז מה הוא עושה? הוא מפתה את חווה כדי שחווה תתנתק מהאדם ותתחבר אליו. זה הפטנט הנחשי. מה הפטנט הנחשי? להפיל את האדם מגדלותו ולהגיד לו, אנחנו יכולים להיות חברים טובים. מה, אתם לא שומעים את זה? ככה זה עובד? איך הרע עובד? הוא אומר, בסך הכל, מה חשבת? שאתה כזה חזה? עזוב, זה משעמם. אדם הראשון כל היום, מה הוא עוסק? לומד תורה. כל היום, במה הוא מתעסק? ברסות מצוות. איפה הרפתקאות, איפה ריגושים, איפה קצת פלפל בחיים. אז חווה תגיד שם זה, אבל זה אדם ראשון, אנחנו איש ואישה. מה פתאום? תראי, יש האמת, את יותר קרובה אליי מאשר קרובה אליו. הוא מונע ממך לאכול מעץ דעת טוב ורע. ואני רוצה לפתוח לפנייך אופקים חדשים. לאכול מעץ דעת טוב ורע, זה אופקים חדשים בחיים. אופקים שלא הכרת. בוא ניפתח להזדמנויות ואופקים חדשים. לא. וככה, ככה מפילים אנשים. והם אפילו לא שמים לב. כשבוקר אחד מתעוררים, רואים את התמונה שלהם בעיתון. טוב, וכאשר מת האדם, שדרתו של אדם נעשה נחש. וכאשר היה אדם חי, והוא נחשב מלך בעולם, כאשר ידוע, ראוי לו הסקיפה. אבל כאשר מת האדם, הוא בטל מלכותו, והוא קרוב עתה אל הנחש שביטל מלכותו, בטל מלכותו גם כן. ולפיכך, אחרי 7 שנים, שנתרחק ממדרגת שלו, שהיה מלך, כאשר היה חי, ואז שדרו שלו נעשה נחש. מה הוא אומר? הוא אומר, כן. בזמן שאדם חי, או בזמן שאדם ממלא תפקיד, אז כולם מכבדים אותו, וזה, מתייחסים אליו, זה יפה. חשוב וכו' וכו', נכון? אבל אחרי זמן מה, שהוא כבר 7 שנים, זה נקרא שינוי, מציאות. כל 7 שנים כמו שמיטה, זה התחלפות של תקופה. אז כבר האדם כבר לא תופס את המקום, ואז מתגלה מדרגתו האמיתית. ומדרגתו האמיתית היא נחש, שפלות. וזה מה שקרה בעצם, זה מה שיכול לקרות לכל אדם שהולך רצתו של נחש. לכן צריך מאוד מאוד זהירות, מאוד חוכמה להתחמק מן הפיתויים האלה, כי האדם בהתחלה חושב שהוא מרוויח מזה, כמו שהיה עם אדם הראשון, ואחר כך מתברר שהוא איבד את כל מדרגתו ואת כל חשיבותו ואת כל ערכו ואת כל זקיפת קומתו. כן, אסור לאדם להתבייש לאחר זמן ממה שהוא עשה. צריך זהירות.
למה לא ככה? למה חיים?
זה נכון?
למה
נפקה,
אבל הגמרא
אתה בעצם... הגמרא אומרת אחרי שבע שנים. לאחר שבע שנים. כי בדרך כלל, כל עוד אדם חי, הוא דואג להופיע באופן... אחרי המיטה, כבר אין לאדם שלטון. אבל גם זה יכול לקרות, שאפילו בחיים, אדם כבר קרוי מת. זה או מיטה ממש, או מיטה שאדם קרוי מת. עוד בחייו הוא כבר קרוי מת. אין לו שיטון, אין לו כבר כוח תמרון, הוא כבר לא יכול להפגין את מלכותו. אין לו כבר, הוא לא שולט על המצב. ואז הכל מתגלה, והכל מתברר. טוב.